טוב מאוד. יופי, אז אנחנו ממשיכים לנסות ללמוד להתפלל. איך הוא אמר האדמו"ר הזקן, כששאלו אותו מה הוא הולך למגיד, למזריץ', נכון? הזכרנו את זה. נכנס לחסידות, הולך למזריץ', אז הוא אמר שהעולם נוהג להגיד שאם רוצים, של מעליכם, שאם רוצים ללמוד, צריך לנסוע לווילנה, אל הגאון. ואם רוצים ללמוד להתפלל, רק שהעולם אמר את זה לא בלשון כבוד. אז נוסעים למזריץ', לומדים להתפלל. ואמר האדמו"ר הזקן, ללמוד, אני יודע קצת, אבל להתפלל כנראה עוד. אז אני נוסע למזריץ'. לקח את המשפט למקום ה... אז אני נוסע למזריץ'. אז ללמוד להתפלל, זה לא... טוב, אז אנחנו מתקדמים, עסקנו בהריני מקבל עליי מצוות עשה, ולמדנו את מה טוב הוא, ואנחנו בדרך לעקדת יצחק. יש סידור ספרדי גם? את התקלל ברק הביא לי. הנה, יביאו לי עוד אחד. סידורים ספרדים. פחדתי
לזה.
אשכנזים תחפש. שכוח. אז רב דני, מתי אומרים אצל הספרדים אדון עולם? אומרים בכלל אדון עולם? שרים אותו בשבת? גם לא. שבת שרים. נכון? שבת בשחרית. ליל שבת שרים מגדל. נכון? ובשבת בשחרית, אדון עולם.
לא בתוך היום
חול. וביום חול לא. כן.
האשכנז אומרים את זה.
כן. עכשיו, נוסחאות האשכנזים למיניהם מכניסים את אדון עולם בבוקר. בכל בוקר. את אדון עולם. יש מהנוסחאות שמכניסים גם את יגדל. יגדל זה 13 עיקרים, אבל זה מעט מהנוסחאות שמכניסים גם את יגדל. ולזה אני לא נכנס, בעזרת השם עיקרים, נגמור את התפילה, נגיע שם ל-13 עיקרים קצת ככה בהקשר לתפילה. שוב עליכם. ואדון עולם כן מופיע כפתיחה בנוסחה, גם בנוסח, וזה מעניין, גם בנוסח תהילת השם. בנוסח חב"ד, שהוא נוסח הארי, שבהרבה מאוד דברים אימץ לגמרי את נוסח עדות המזרח. זו הייתה אחת הסוגיות הקשות ביותר, אגב, בתנועת חב"ד בעולם החסידות בהתחלה. נוסח התפילה היה נוסח עדות המזרח כמעט מקביל, בהמון דברים, מי שמכיר. כמעט מקביל. ודאי בנושא ברכות השחר. כלומר, המהפכה שהשלא עשני גוי לא בהתחלה, אלא כל השלא עשני הוא בסוף, ושברכות השחר... כל הסדרים שדיברנו עד עכשיו, ראינו את זה. ובכל זאת, בנוסח תהילת השם, אדון עולם קודם לעקדת יצחק. בסדר? כבר ראינו, בנוסח הספרדים הקלאסי, אחרי הרני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והרני אוהב כל אחד ואחד, ומתכוון עכשיו לתפילה, מתחילים את העקדה. אז בנוסח האשכנזים בכלל, ובנוסח תהילת השם גם כן, ועוד יותר פה, בגלל שאת אדון עולם הוא מצמיד לעקדת יצחק, שונה מחלק מנוסחאות האשכנזים, מה טוב הוא ואדון עולם הם הפתיחה, ואז מגיעים לעקדת יצחק. וכמה מילים בודדות על אדון עולם, אפשר לדבר בזה בלי סוף, זה פיוט מדהים, נפלא, שלא מבטרים עליו אף אחד, כלומר, בנוסחאות עדות המזרח שרים אותו ככה, יש כאלה בורחים אז כבר, נכון? זה כבר השלב שבו...
זה לא בעצם מה שאמרנו, צריך להתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך
הוא. פילפלויים. אדון עולם, קודם כל, זה לא יגדל. יגדל זה ממש 13 עיקרים. ולכן גם אדון עולם הוא ככל הנראה מוקדם מיגדל, כי יגדל הוא ודאי מושפע כבר מ-13 עיקרים של הרמב״ם. אז הוא גם פיוט של ימי הביניים, אבל קרוב מאוד כבר להשפעת הרמב״ם. הוא בא משם, כי הוא מובנה על 13 עיקרים של הרמב״ם, מסודר לגמרי. נכון? עד תחיית המתים, לפי הסדר של 13 עיקרים. אדון עולם הוא פיוט שחלק זוקפים אותו לאבן גבירול, יש לו כמה פיוטים שקשורים לתחילת היום, שחר, אבקשך, צורי ומשגבי, מאוד דומה לאדון עולם. בסדר? השם צורי, עוזי, מנוסי, ניסי. יש מי שהקדימו אותו וקבעו שהוא כבר של הגאונים ושייכו אותו לרב היי גאון. אבל כך או כך, הפיוט הזה, שגם מבחינת השירה, גם מבחינת העולם, הפך להיות לפיוט מאוד, מאוד מוכר. מאוד מאוד מוכר. אני רוצה להתייחס אליו, אצל התימנים אין אותו. נכון, ברק? לא, 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 אדון עולם אין זה. ודאי שיש אצל התימנים. את הפיוט אדון עולם. איפה? מתי אומרים אותו?
בשבת. בשבת, בסוף תפילת שחרית.
בסוף.
כן, בסוף.
כן, בסוף, כן. אומרים אותו. ואומרים אותו או מתקפלים כזה?
לא, אומרים.
אומרים.
שהם
מקפלים תלית, אבל לא אומרים. זהו. אתם מבינים? התימנים זה לא אשכנזים ולא ספרדים, הם הספרדים הרציניים. כלומר, הם אומרים ולא מתקפלים, הם אומרים ו... טוב, זה סתם, עכשיו נתחיל. אז פיוט אדון עולם, שהוא באמת, אתם רואים, שהוא פיוט הנאמר בכל, בכל הצורות שהם, בכל הצורות שהם. אני רוצה לראות אותו קצת, ולהיכנס אליו גם כמה שמקדים את התפילה. כמה שמקדים את התפילה. נקדים להקדמה הזאת, משהו מאוחר, שהוא הקדמה. הכל הקדמה לעקדת יצחק. הכל הקדמה לעקדת יצחק, ועקדת יצחק זה תחילת תפילת שחרית. בסדר? תחילת הקורבנות, תחילת הפסוקים. עכשיו זה מדהים. אנחנו לא מתחילים... זה מוזיקה לאדון עולם עכשיו. אנחנו לא מתחילים... רק נעשה איזה סגירה כללית פה, כדי שנוכל להתחיל לחיות. מחול. זהו. אז אנחנו, כשאנחנו מדברים על אדון עולם, כשאנחנו מדברים על אדון עולם, כהקדמה לעקדת יצחק, אני רק רוצה להזכיר שעקדת יצחק היא הפתיחה של התפילה, אבל היא בעצם הפתיחה של חלק הקורבנות. היא הפתיחה של חלק הקורבנות. ושלא להפריד, אני מקדים את המאוחר טיפה, לא את המאוחר, את מה שנעסוק בו עוד מעט. חשוב לי אבל לדבר על זה לפני אדון עולם. חלק הקורבנות מתחיל בקורבן עולה או בקורבן תמיד או אפילו במעשה הכיור לחלק, אבל הוא מתחיל בחלק הקורבנות, בתמיד של שחר, שזה ודאי ההקדמה לתפילת שחרית שהיא כנגד תמיד של שחר. ואז בסדר הקורבנות, אביי אמר, סדר המערכה, להכיר את ה... ועוברים לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה זהו מקומן של זבחים, בסדר? ובעצם הבסיס הוא סדר, סדר המקדש, תמיד של שחר, תפילות מתחילות כנגד קורבנות. לפני כן, אני אמרתי, אני מקדים שנייה את המאוחר, אחרי הפיוט של אדון עולם, מה יהיה אחרי זה? כי על הרקע הזה נבין את אדון עולם הרבה יותר טוב, בהקשר שלו פה. לפני כן פותחים בעקדת יצחק, עם ההקדמה שלה בתפילה והסיום שלה, ריבונו של עולם, שבא אחרי, ואחרי עקדת יצחק בקריאת שמע קטנה, כפי שנוהגים לקרוא לזה, לעולם יהיה אדם, ירא שמיים וכולי, ולפיכך אנחנו, שמע ישראל, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, אתה עוד שלא בראת את העולם, אתה הוא מי שבראת... המבנה פה הוא אותו מבנה, ואחרי זה עוברים לקורבנות. אחרי זה עוברים לקורבנות. זה לא חלקים נפרדים, חשוב לי להגיד את זה, להזכיר. תחילת הקורבנות זה עקדת יצחק. לא רק מפני שזה הקורבן הראשון של אבינו ואבי אבותינו. זכור לנו אהבת הקדמונים אברהם, יצחק וישראל עבדיך, ואת הברית ואת החסד ואת העקדה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח, ככתוב בתורתך. לא רק מפני שזהו הקורבן הראשון שלנו, היו קורבנות של נוח, הקורבן הראשון שלי, שגמרתי להגיד עכשיו שאני מודה על הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, הקורבן הראשון של מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, הקורבן הראשון שלי הוא עקדת יצחק היסטורית, בסדר? אבל זו נקודה מאוד מהותית, זה הקדמה לכל עניין הקורבנות, כי בעקדת יצחק בעצם באה מהות הקורבנות, אני את עצמי מקריב. הקורבן שבו בעצם האדם נצטווה להקריב את עצמו, הוא סיפור העקדה. זהו הביטול הגמור ביותר, זו מגמת התפילה, זה המגמה של הכל, זאת עקדת יצחק. ולכן המסקנה של עקדת יצחק היא לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר. הוא מודה על האמת. ודן עם עצמו האם הוא באמת מצליח להבין שכל העולם תוהו וימי חייהם הבל לפניך ומותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הבל לבד הנשמה הטהורה ואנחנו רוצים לקבל עלינו לאחד את השם ולייחד את השם בסדר ולקבל עול מלכותו עלינו וכשאנחנו נלך לדבר עוד רגע על הקורבנות אנחנו לא הולכים לדבר עכשיו על קורבנות טכניים חיצוניים לנו אלא הבנו את הרעיון, הבנו את המגמה. זה לפני שנכנסים בכלל לעקדה, לראות רגע את הסדר. סיימנו את ברכות השחר. ואנחנו מקבלים על עצמנו את המצוות ששייכות קודם לתפילה. והגדולה שבהם, שלוש, יש גם תלית ותפילין, אבל תלית ותפילין, למשל, לפי חלק מהמנהגים, לובשים רק אחרי כל הקורבנות. מנהג חב"ד שלובשים את זה אחרי סיום כל פרשיות הקורבנות ואיזו מקומן של זבחים. רק שם ואז לפני פסוקי דזמרה לובשים תלית ותפילין. המנהגים האחרים כמעט כולם מביאים את זה לפני, אבל זה חלק מהתפילה, דיברנו על למה. המצוות המקיפות, המצוות הפנימיות, דיברנו. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, מקדים ואומר לא רק כמו שהסברנו בפעמים הקודמות, לא רק את הרעיון, אחים וחברים ועריבים, אלא איך אמרנו, אם אני לא מקבל עליי מצוות עשה ואני הולך לתמיד של שחר, אז אני מקריב בעל מום, כי כל כנסת ישראל קשורים לתמיד הזה. זה חלק ממני, כולנו איברים בגוף אחד, כולנו אותו לב, מה שדיברנו בו. אם אני מבין שאני בטל אל הקדוש ברוך הוא, אני מבין שכולנו אחד. ואז אני מקבל עליי, דיברנו על המושג לקבל, קבלה, קבלנו את זה לאנטיתזה, לקבל חלילה ההפך, לקבלת לשון הרע, מול קבלת שבת, קבלת אהבת הרחק, אני מקבל עליי, כלומר אני רוצה להפוך להיות באמת זה. כשאני מקבל עליי את זה, אני עובר עכשיו הקדמות לעקדת יצחק, שזה הקדמות לקורבנות, שזה בעצם ההקדמה לסיפור התפילה שיתחיל בפסוקי דזמרה. בהקשר הזה אני רוצה שנדבר רגע על אדון עולם כהקדמה, לכל התפילה, אבל גם כהקדמה לעקדת יצחק ולקורבנות. בסדר? לעקדת יצחק שוב, לזה שאני עוסק בהקרבה. אני הולך להקריב את עצמי. הקריבי את נפשי כמך, אומר יצחק אבינו. ראה אפר יצחק הצבור על גבי המזבח. זכור ועקדת יצחק היום ברחמים תזכור. בכל רגע כשאנחנו מבקשים את הזיכרון הגדול, אנחנו מעלים את העקדה. כי כולנו נעקדנו. אנחנו מדברים על אותה ירושה שקיבלנו מאבותינו, והירושה היא העקדה. אנחנו עברנו את תהליך העקדה. אבינו הזקן עקד את אבינו. כלומר, אנחנו עקודים על המזבח. לא רק רעיון, רוח, נשמה, גוף. אפר זה תמיד מה שנשאר מהגוף. אפר זה תמיד מה שנשאר מהגוף זה מאוד מעניין זה לא מה שנשאר מהרעיונות מהרוח זה מה שנשאר בסוף 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 והאפר שלנו צבור על המזבח זה בתוכנו זה בפנימיות שלנו אנחנו סיפור העקדה ומסיפור העקידה אנחנו מתחילים את כל סיפור התפילה. לכן אמרתי, אני מקדים את הטיפה מאוחר כדי להקדים את ההקדמה לזה. ההקדמה לזה היא אדון עולם. בוא נראה רגע את הפיוט המדהים הזה. זה כשתמיד אומרים שצריך להרגיל ילדים לתפילה, גם אם הם לא מבינים כי הם התרגלו, אני מביא תמיד כדוגמה את אדון עולם. אומרים, תראה, הם צריכים להבין, אני שואל אם הם מבינים באמת, אתה מבין את כל המילים של להכבירה ולראשית ול... אבל שישירו את אדון, שיחיו את אדון עולם. זה, אז בואו קצת ניכנס לשיר היפה הזה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר או יצור נברא. לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. אתם שמים לב שיש כאן שלושה משפטי פתיחה, שבהם כתוב שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך. אבל יש פה חידוש מופלא. כשאנחנו אומרים שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך, אנחנו אגב אומרים השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, אז אנחנו מדברים מאז שהוא מלך. כי כדי שיהיה מלך, מה צריך? עם. כאן יש דבר מהפכני שצריך להבין אותו. אדון עולם מלך בטרם כל יצור נברא, אז על מי הוא מלך? נכון שהפתיחה היא קשה? לעת, מה? מאוד. לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. כלומר, עכשיו הוא הופך להיות למלך שנקרא, שמו נקרא, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. עוד רגע נדבר על התיארוכים של זה, נבין את זה, אבל יש כאן כנראה מושג חדש של מלכות שאנחנו צריכים להבין אותו, וזה מאוד עמוק. אנחנו צריכים להבין את מושג המלכות, כי הנחת היסוד שלנו היא שאין מלך ולא עם. אין מלך ולא עם. ויש כאן הנחת יסוד חדשה שצריך לנתח אותה. הרבי הרש"ב אומר שכשלומדים בעומק בחסידות, אז אפשר להגיד את אותו משפט בשתי צורות. על ההתחלה זה יראה לנו מאוד מוזר. רגע, קודם כל המשפט עצמו. הרבי הרש"ב אומר שכשלומדים בעומק אז יש שני משפטים לגמרי הפוכים. אין מלך בלא עם, שזה אין מלך בלא עם, שזה ההיגיון. יש מלך כי מישהו בחר אותו, כי מישהו קורא לו מלך, אין משמעות למושג מלך אם אין עם. ויש עוד מושג עמוק שאדון עולם בא ללמד אותנו, והרבי הרש"ב אומר את זה על דרך הדרוש. אין מלך בלא עם. תגידי מה זה בארמית, אין. כן, יש. אין זה ההפך מאין. אין, מלך בלא עם. לא הבנת את החידוש? אז תלמד אותו לפני שאתה הולך לעקדת יצחק. חכו. אבל זה החידוש הראשון של אדון עולם. המשפט הראשון אומר, חבר'ה, הפוך ממה שאתם חושבים. אדון עולם, מלך, בטרם כל יצור נברא. כלומר, לפני שיש בריאה, הבריאה רק ממנה מתחיל מלך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מאז שיש עולם יש מלך, הוא מלך בטרם כל יצור נברא, ועכשיו צריך להבין את המושג מלך בעצמותו. אני לא מבין מה זה. כלומר, לא מלך נקרא, אלא מלך בעצם. אני לא מבין מה זה, אבל לא להיבהל. כי כל התורה שלנו כולה, עיקרה זה שם השם. שיש שם השם נקרא, ויש שם השם נכתב. מה אנחנו נבלים? אם מזה נבלים, כדאי לעשות פה עצירה? שנייה. כל התורה כולה היא בעצם, יש קריאה, כפי שאני מבין את זה, ויש כתיבה. את הכתיבה אני לא מבין. בסדר? מה אמוץ?
יש מלאכים.
איך זה נכנס אליה?
הוא מלאך על המלאכים.
והם לפני הבריאה? אוי ובוי.
למה? הוא נמלך במלאכי השרת, אם ליצור את האדם או לא.
זה אחרי הבריאה.
תראה, כל יציר נברא.
יצור זה הכל. יצור זה כל יצור. גם המלאך. המלאכים הם הרבה יותר... או שני או חמישי. או שני, לא, זה חזל אומרים מיד במדרש מיד. המלאכים הרי לא נבראו עם האור. ודאי שלא. המלאכים נבראו, עוד נדבר על הבריאה עוד מעט. המלאכים נבראים לפי חזל באחת משתי אפשרויות. או ביום חמישי, בכל הבריאה הזאת של המים ואוף המים וכולי, והם חלק, והם היסוד הזה. בסדר? חזל אומרים, בשני או בחמישי נבראו. אבל הם ברואים. הם ודאי ברואים. הם ברואים, הרמב״ם מגדיר את זה בהתחלה כאחד מיסודות האמונה שהם ברואים ביסודי התורה. הם ודאי יצור נברא. אבל לאט. אז אדון העולם, כמו הרעיון שניסית, חשבתי, אבל זה לא יעבוד, זה לא הפשט. אז אדון העולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא לעת נעשה בחפצו כל עזאי מלך שמו נקרא. יש איזה רגע שהוא נרמז במילה עזאי ומאז הוא נקרא בשם מלך. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא.
וגם אחרי שיגמר אותו, כן?
הוא לבדו ימלוך נורא. עכשיו מעניין, כלומר הוא יהיה שוב לבד. הוא היה לבד. נמשיך. והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. כדי שתהיה תפארה משהו צריך לפאר. והוא אחד, ואין שני להרשיל לו, להחבירה. הוא לא אחד במובן של אחד שאחרי זה בא שתיים, או שלוש, או ארבע. אחד במובן של הכי גדול. כי אם כן, אז היה שני שאיתו היה אפשר להבין במשל. הרי תמיד שיש משהו שקשה לי, אני מביא משל. נכון? אבל כל המשלים שאני לומד על הקדוש ברוך הוא, תמיד בסוף מגיע המשפט, אבל זה לא באמת. זה סתם, זה בשביל להגיד לך את המשל, אבל זה לא, זה סתם. אז והוא אחד, אבל הוא לא אחד שיש שני להמשיל לו, להחבירה. כלומר, איכשהו לחבר אחד ועוד אחד, להתחבר, להבין דברים שהם מחוברים. איך אומר הרמב״ם? הוא אחד פשוט, ולא אחד מורכב. כל המושג שלנו, כשאנחנו אומרים את המילה אחד, כשאנחנו אומרים את המילה אחד, זה תמיד מורכב. נכון? אחד, התאחד, אחד. אני חייב שני בשביל להבין אחד. אני חייב, עוד, אני לא יכול אחרת. אין לי אפשרות. בלי ראשית, בלי תכלית, בלי ראשית ממש עומד מול בראשית. ודאי שבראשית, אבל הוא בלי ראשית. כשלדבר איתך התחילו מבראשית. אבל אדון עולם בלי ראשית. בלי תכלית. ולא העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה. עכשיו הדברים הנפלאים. אותו אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל יצור נברא, תראו למה זה מגיע בסוף אדון עולם. הוא זה שנמצא איתי, והוא ניסי ומנוס לי. הוא נמצא איתי שם בבור. הוא נמצא איתי שם למטה, 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 ומנוס לי. מנת כוסי ביום אקרא. בידו אפקיד רוחי בעת אישן והעירה. והרעיון להגיד את זה בבוקר זה מדהים, כי בעצם זה ממש חזרה להמפיל חבלי שינה. זה ממש מין סיום של כל האלוקי נשמה ושל המפיל חבלי שינה של הלילה. אני לא הולך עכשיו להפקיד רוחי בעת אישן, אבל אני בבוקר מוקדם מבקש את הווייז של כל היום. כשאסיים את היום בידו אפקיד רוחי, בעת שוב אישן ואירה. ואם רוחי גבייתי, אדון אילי זה לא אירה. הסיום הוא מדהים. האדון עולם הזה שהוא בלי ראשית, בלי תכלית, אי אפשר להחדירה. לא ניתן לשום חיבור. הוא לא רק אילי, הוא לא רק גואלי, הוא לא רק צור חבלי, אתם יודעים מה זה צור חבלי? חבלי לידה, חבלים? הוא לא רק צור חבלי בעת צרה, הוא מנוס לי. אתם יודעים מה זה מנוס לי? זה מגיע בשיא בסוף להשם לי. מנוס לי הוא ה... מנוס לי אגב אומר שאני הבעלים. זה שלי. הוא שלי. הוא מנוס לי. הוא פרטי שלי. זה רשום עליי בטאבו. מבהיל? אתם יודעים איך אנחנו מתחילים? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ומיד אחרי זה, ואהבת את השם, אתם יודעים כמה? עד שהוא יהיה אלוקיך. השם לי. מנוס לי? מנוס לי זה מוציא אותי. לא, לא מתחבא לי. ההפך, מנוס לי, מניס אותי מהצרה. לא מתחבא, כי זה ממשיך לחצי השני. צור חבלי בעת צרה. הוא ניסי, הוא גבוה מאוד 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 מאוד, אבל הוא משגיח מקרני רעמים, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, זה שנמצא גבוה, 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 והוא נמצא פה. בסדר? הוא ניסי הכי גבוה שיש, והוא מנוס לי. לי. הוא זה ש... הוא המנוס שאליו אני נס. הוא המקום שאליו אני הולך. הוא עיר המקלט שלי. הוא המקום שאליו אני הולך. אז אדון עולם אשר מלך זה... זה קודם כל פיוט באמת, בלי שניכנס לתוך החלקים שלו, שלוקח אותנו מצד לצד. כלומר, הוא לוקח אותנו למקום הכי גבוה של המלך, המלך שהוא מלך בכלל ללא קשר לממלכה. זה לא מושג שאנחנו יכולים להבין אותו כמעט. ואומרים לנו תוך כדי הפיוט, וזה בסדר גמור שאתה לא תבין את זה, כי הוא אחד ואין שני להמשיל לו, להחבירה. ובאמונת אומן ברור לי לגמרי שהוא המנוס שלי. הוא המקום שלשם אני בורח לבכות. הוא המקום ששם כשאני בורח, זה לא רק לבכות, אלא זה צור חבלי בעת צרה. זה הצור, ועכשיו צור חבלי זה מדהים. חבלי זה גם חבל. זה החבל שאני יכול לצאת, הוא מנוס לי, אני תופס את החבל, אבל צור חבלי זה החבלי. חבלי יולידה, חבלי משיח. חבלים זה דבר קשה מאוד.
צור זה גם מקור.
צור זה גם מקור, נכון, זה גם חוזק. הוא צור, הוא צור... גורלי ודאי, יעקב חבל נחלתו. אבל צריך להבין למה זה חבל ולא גורל. והוא צור חבלי בעת צרה. מור הזקן מסביר שהשם, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, שזה כמו חבל ששזור מהרבה הרבה 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 חלקים, הרבה נימים. וכשקושרים אותו אז מתקרבים יותר בעצם. וצור חבלי בעת צרה, השורש של חבל זה שורש מאוד מעניין. השורש של חבל זה חובל. השורש של חבל זה שורש של כאב. זה שורש של... מצד שני גם חבול תחבול. סלמת רעיך לא תחבול. זה שורש מאוד מעניין. וצור חבלי בעצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי. זוכרים את מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, המון 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 דברים פה קשורים לזה. כוסי, רוויה, מנת כוסי ביום אקרא. כוס ישועות, הוא הכוס שממנו אני מקבל את הכל. כשנגיע לפסח נדבר על כוסות. בידו אפקיד רוחי בעת אישן ועירה, ועם רוחי גבייתי השם לי ולא עירה. ואני חוזר עוד פעם ואומר לכם, זו הקדמה לעקידה שהיא הקדמה לכל. גם בעקידה מישהו הלך להפקיד את רוחו. ועם רוחו גבייתו. וכשישאל יצחק את אברהם, הנה האש והעצים והיעשה לעולה, יאמר לו אברהם, אלוקים יראה לו השה לעולה בני. השם לי, והם לא יראו. ואף מלאך לא הצליח להבין מה קורה שם. והכל עומד שם ומסתכל, ואתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. כי לא חסכת את בנך, את יחידך ממני. סיפור העקדה שניכנס אליו אחר כך הוא הסיפור שאותו אנחנו יורשים, עליו אנחנו מדברים. הוא הלמעלה מהטעם והדעת, הוא היכולת לרוץ לניסיון, לרוץ ללא מובן. הוא זה שהאמונה היא יותר עמוקה ויותר שורשית מהכל. כי בסיפור העקדה קורה בעצם הדבר הכי פלאי שיכול להיות. אין היגיון. אברהם הולך לעקוד את העם הזה. אמרת לי כה יהיה זרעך. וכשנסיים את העקדה, אני לא רוצה להקדים, אני רץ לעקדה כי אני מתגרה לעקדה, אנחנו מיד חוזרים לאדון עולם, אבל כשנסיים את העקדה אנחנו אומרים ריבונו של עולם, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו מעל בן יחידו לעשות רצונך בלבב שלם. זה מה שקרה בסיפור העקדה. כבש את רחמיו זה לא מפני שהוא הפסיק לאהוב אותו, כי אז זה לא ניסיון. ככל שהוא קרוב יותר עם הסכין, האהבה גדולה יותר. אבל ההבנה שהכל קשור לשורש מתעצמת ביחד עם זה. ולאט לאט אין לה שטן שבא להפריע מקום, ואין לה מלאך. אתם זוכרים שהמלאך בא בהתחלה ואומר, בהתחלה הוא מדבר, המלאך מדבר, ויקרא מלאך השם אל אברהם, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר אל תשלח ידך, המלאך. אחרי זה בפעם השנייה כתוב, ויקרא מלאך השם שנית אל אברהם, ויאמר בי נשבעתי נאום השם. אומרים חז"ל בכל מיני ורסיות, המלאך פשוט הלך. אני כבר לא שייך פה למערכת, הבנתי, זה מחוץ לתחומים שלי. אז הוא פשוט נעלם. בי נשבעתי נאום השם. איך לומד שם הספורנו? אתה ידעתי, אומר המלאך, כי ירא אלוקים אתה ממני. ספורנו אומר, אבל לא חסכת את בנך את יחידך, זה דבר השם. הממני חוזר להיות דבר המלאך. רבי עובדיה ספורנו על הפסוק. אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה ממני. לאן יכול להגיע אדם שהוא מחובר לאלוקות, לא מצד השכל, כי הוא אחד ואין שני, להמשיל לו, להכבירה. לא מצד ההיגיון, לא מצד האינטרס, לא מצד הרצון שלו הרוחני, כי העקדה מנוגדת לכל הרצון הרוחני של אברהם אבינו. לא מצד האמונה שלו הרוחנית, כי לקחת את הילד ולהרוג אותו זה מנוגד לאברהם אבינו. וכמו שאני אומר, זה הכל הקדמה מצד אחד לעקדה, אבל זה לא מופיע כהקדמה לעקדה. גם ברוב הנוסחות זה לא צמוד לעקדה. זה גם לא הקדמה אפילו לתפילה, זה הקדמה ליום, כי זה הקדמה עד את אישן והעירה. זה פיוט מדהים. כשאני הולך לישון, עכשיו זה הקדמה להכל. אין עוד חלק כזה בתפילה, יש מודה אני, עכשיו קמתי, יש שם הפיל חברה, עכשיו אני הולך לישון. עכשיו פתאום פיוט פלאי, הוא מתחיל עכשיו, והוא עובר את כל השלבים שיהיו. ולאט לאט, המלך שבכלל לא מולך כי יש עם, אלא ממקום הרבה יותר גבוה שאני לא מבין אותו, שעוד מעט נדבר טיפ טיפה כדי לתת לו קצת נקמת אותו, קצת ננסה להגדיר את זה, המלך הזה, הבלתי ניתן להמשלה, למשל, להחבירה, אני לא צריך לחבר אותה, אתם יודעים למה? כי הוא אני. כי השם לי. כבר אמרנו שזה רומז קצת למזמור כף ג', למזמור לדוד, השם רואי, כוסי. אתם יודעים מה אנחנו אומרים במזמור כף ג'? מדהים. גם כי אלך בגיא צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי. ובשלב מסוים אתה לא רק עמדי, אתם יודעים מה אתה עושה בשלב מסוים? אתם יודעים מה בשלב מסוים אתה עושה? אתה לא רק עמדי, תשמעו מה אתה עושה, זה מדהים. בשלב מסוים, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. אתם שמעתם חוצפה? תערוך את הצלחות אם אפשר פה ולסדר כזה, פרחים בצד. תערוך לפניי שולחן. אתה יכול לדבר עוד פעם? אתה בטוח שאתה אמרת מה שאתה אמרת? זה לא יאמן, זה השם לי. אדון עולם זה, עכשיו, איך אפשר בכלל להגיע לזה? כיוון שמדברים על העצמות, אם מדובר על משהו גבוה, שיהיה הכי גבוה, שיהיה הכי נמוך, הוא לא לי. זה, כיוון שזה לא ניתן להבנה, אתה הולך להתחיל להבין מה אתה הולך לעשות בתפילה. אני רוצה לחזור על המשפט שאמרנו בשיעור הראשון כבר. תפילה, איך אמר לנו הרבי מלובביץ', it is not pray. פריי זה בקשה. תפילה זה התחברות. תפילה זה שהנפש האלוקית יוצאת ממעשרה. תפילה זה להגיע למנוס לי, זה בטאבו, עליי, השם לי. כלומר, הוא לא רק צור חבלי וגואלי, ולי, אלוקיך, השם לי. זה המובן של המילה, לא פרי. בתוך ההתחברות הזאת, מתחילות להופיע בקשות. כי כדי שהשם יהיה לי, איך זה יתגלה בעולם? חלילה מתוך מחלות, אז איפה היינו? לא קיבלתי לקופת חולים. אלא כי אני רוצה שאנחנו נהיה מחוברים לגמרי, לגמרי, לגמרי. נגיע לזה בהמשך התפילה. זה באופן כללי הפיוט הזה, זה פיוט פלאי. פיוט פלאי, וכמו הדברים האדירים, שגם מתעלו מעל השמות. פתאום, אתם יודעים, הניגונים האלה שחצו את כל הקווים, שחצו את כל העדות, שחצו את הכל, שהם הפכו להיות הניגון של הילדים הקטנים, והם הכי עמוקים בעולם, הם ניגונים שכבר לא יודעים מי פיית אותם. מעוז צור. יש מי שלא מאשר מעוז צור. יש בעולם דבר כזה שלא יודעים מעוז צור. כל אדם בעולם כמעט מכיר מעוז צור. פיוט כמעט לא מובן. מה הוא עושה בחנוכה? הוא קשור הרי לכל הימים. יש שם חנוכת המזבח, אבל יש שם דביר קודשו וחיל פרעו, ויש שם עקרות קומה ברוש ביקש, אגגי, הכל. אנחנו יודעים על מעוז צור רק דבר אחד. שזה פייטן בשם מרדכי. ואנחנו לא יודעים כלום. איך אומר הגאות מהאמוניות? קדמון מן הקדמונים. גם על אדון עולם. קדמון מן הקדמונים. זה פיוטים שגם עלו מעל השמות. נתעלו וחדרו, חדרו, 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 חדרו. כמה פיוטים כאלה. מילה אחת על המלוכה הזו שעליה הוא מדבר, כי היא חשובה לנו לעניין התפילה. כמובן שהפיוט הזה מלא נסתרות שאני לא נכנס אליהם ולא מבין בהם, אבל מילה אחת בכל זאת לעניין המלוכה שעליה דיברנו. זה קושי גדול, המושג הזה, מלאך בטרם כל יצור נברא. זה קושי גדול. אז קודם כל, לפני שנדבר על מלוכה לפני הבריאה, בוא נבין רק רגע את המבנה של שלושת המשפטים הראשונים. יש כאן מלאך, מלך, ימלוך, נכון? אז את מלאך נדבר עוד שנייה. איך מולכים לפני הבריאה. על זה נדבר עוד רגע. המשפט השני, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. על המילה חפצו נדבר גם עוד רגע, זה יהיה קשור למשפט הראשון. מתי הוא נקרא מלך? מתי הוא נקרא מלך? אני אגיד לכם משפט מאוד קשה בתפילה, אומרים אותו תמיד בקבלת שבת. פרק בתהילים. תגידו לי איך אתם מבינים. השם מלאך גאות לבש. מלאך, נכון? לבש השם עוז התעזר, אבטיקון תבל בעל תימות. עכשיו המשפט שלו, אני רוצה רגע אחד, שנייה להתעכב מבחינת העברית, זה יעזור לנו להבנה. נכון כיסאך, איך אמרת, מאז ומעולם? לא. נכון כיסאך? מאז. פסיק. מעולם אתה. נהיה אצלנו משפט בעברית נורא מוכר.
אותו אז של איזה?
כנראה. נהיה אצלנו משפט מוכר בעברית מאז ומעולם. מכירים את המשפט הזה מאז ומעולם? זה משפט יפה בעברית, אבל צריך להבין אותו טוב. מאז ומעולם זה תרתי דסתרי. וזה הרעיון של המשפט. מאז ומעולם זה אבסורד. והרעיון של המשפט זה האבסורד. מאז פירושו, מאיזושהי נקודת זמן. מאז. מעולם, פירושו, אין לי יכולת לגעת בנקודת הזמן. כשאני אומר, מה אני מכיר אותו מאז ומעולם? אני רוצה להגיד שכל אז שתגיד לי, זה מאוחר כבר. מאז, מעולם. כמו שרשי מסביר, אשירה להשם כי גאו גאה. אז בפירוש השני של רשי הוא מסביר, מה זה כי גאו גאה? פירוש של אונקלוס, שהוא גאה על כל הגאים. כמו אלוקי אלוהי האלוהים, אדוני האדונים. אבל רשי אומר, לא, גאו גאה זה משמעות אחרת. וגאו גאה, אוקיי, בוא, עכשיו נגאה אותו, נשבח אותו. אז כמה שתשבח, הוא גאה. גאו גאה, כמו בגאות. אתה רואה את הגאות ואומר, וואו, איזה גאות, אבל זה כלום לעומת הגאות. לא, רגע. אותו דבר, מאז ומעולם. זה מאז, מה זה? זה מעולם, מעולם, מה? אבל הפסוק הזה הוא לא סלנג. הפסוק הזה הוא פסוק. ופה יש סתירה, כי לא כתוב מאז ומעולם. פה כתוב, נכון, כי ישכה מאז. פסיק, מעולם אתה. אז מאז ומעולם. מה שנקרא, בבקשה להחליט.
מעולם אתה.
זה ההסבר היחיד של חז"ל פה, וזה ההסבר של הפשט, וזה הנקודה, בדיוק. כיסאך בעברית, אנחנו במוצאי שבת פרשת בשלח, אז זה יהיה מאוד מובן. כיסאך, המלך יושב על כיסא. כשאני מתאר כיסא, השמיים כיסאי. כשאני מתאר כיסא, אני מתאר ישיבה במקום שיש לו ראש, ויש לו רגליים, ויש קרקע, נכון? בכלל, כיסא זה יצירה כזאת של תלת ממדי, נכון? אני לא מצייר כיסא ככה. אני אולי, כן, אבל כיסא מציירים ככה, נכון? כיסא זה כבר דבר שמבטא מלכות פה במציאות. לכן אומר פרעו ליוסף, רק הכיסא אגדל ממך. כי יד על כס, בדיוק. אין שמו שלם ואין כיסאו שלם. נפלא. כיסאך, מה שהמלך יושב על כיסא, נכון, עכשיו תבינו את המילה נכון, מה זה נכון? הוכן. הוכן פירושו שמישהו הכין אותו. גמרנו להתכונן. מכון לשבטך. מכון בא מהמילה מכוון. המקדש הוא, בסדר? מכוון כנגד מקדש של מעלה. מכון, מכוון. נכון כיסאך, ממתי כיסאך נכון? ממתי סידרנו את הטיונינג? ממתי הוא מכוון? מאז. אומרים חז"ל, מאז ישיר משה ובני ישראל. מאז שיצאנו ממצרים. וראתה שפחה על הים, ונקבע בעולם שהשם ימלוך לעולם ועד, מאז נכון כיסאך. זה האז. אתה? אתה, מה זה אתה? עצמותך? מעולם. ומה שבא אדון עולם להגיד לנו, זה שסתם אמרנו לעולם. כי פשוט לא ידענו איך להגיד. לפני העולם. על זה נדבר עוד שנייה. ועכשיו אתם מבינים את המילה אזי, מלך, שמו נקרא. ממתי הוא נקרא מלך? מאזי. ואזי זה לא סתם מילה יפה. מדובר פה בגאונים, בראשונים, בראשוני הפייטנים. יש בעיה גדולה. זה בעיה של למדנים, אנחנו ישיבניקים, אז יש לנו בעיה. אם היינו לומדים עכשיו איזה ראשון בתוספות, היינו דנים בו 10 שעות. אבל אבן גבירו אמר במקום אז אזי, כי זה יצא לו טוב בחרוזים, שהסתדר עם הקפה. קצת כבר... על מה יושבים יותר, על שירה או על סברה? זה קורה לנו תמיד. לומדים סברה של... יש שירים של בעלי התוספות. אז את הסברות של בעלי התוספות לומדים בתחילו ורחימו. השירה שלהם זה נחמד, זה... עושים לחם. אנחנו השתגענו לפעמים. עיון של אבן עזרא בפשט מול דקדוק ברש"י, או! אבל כי יש מרא שבת של אבן עזרא, זה ניגון יפה, זה טוב לקושקוס עם קוגל קצת, והם מעובדים. איי, לא אבן, אני רוצה, שיהיה בסדר. עולם עקום. אזי מלך שמו נקרא, אם זה המדרש שאומר שהכל מאז ישיר, אזי זה מאז, ואזי זה אז ישיר. אזי, אזי מלך שמו נקרא. מתי זה התחיל? לעת נעשה בחפצו כל. ואז השם ימלוך לעולם ועד, גם אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. והוא שמלך גם בטרם כל יצור נברא, נקרא אדון. אתם אגב זוכרים הקדמה למה זה? למה זה הקדמה כל השיר? לעקדת יצחק. מי הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא אדון? אברהם. מאז שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה מי שקראו אדון עד שבא אברהם אבינו. ואמר א', ד', נ', י', השם אלוקים במה אדע כי עיר השם. ואתם יודעים מה הוא ענה לו? את ברית בין הבתרים. אתם יודעים מה הוא ענה לו? צור חבלי, עת צרה, מה נוסלי, גרייה, עגלה משולשת, כבשן, אש, גאולה, ישועה, עת אישן, העירה, כל ברית בין הבתרים, היא שעמדה. את זה הוא ענה לו כשהוא אמר אדון עולם. אתם זוכרים שהשם י-ק-ו-ק נכתב ואני לא יודע לקרוא אותו. אז איך אני קורא אותו? אדון. זה פלא פלאות. ומאיפה למדתי להגיד את המילה א', ד', נ', י'? מאברהם? אתם יודעים מה זה אדוני? האדון שלי. ולי אדון. מנוס לי. השם לי. אדון לי. אתם יודעים למה זה ברבים? כי זה בכל מציאות פרודה, בכל מציאות רבים, בכל רשות הרבים הכי נמוכה שאני נמצא. השם לי, אדון עולם. אז הוא נכתב באופן שאני בכלל לא יכול לקרוא אותו. מה יהיה שם ביוד קי ואב קי? היה, הווה, יהיה, מהווה את הכל. הוא המהווה, יוד הווה, מהווה, הכל. ואיפה נכתב? הבנתי, אני לא יודע לקרוא את זה. איך אני קורא את זה? אדום. את זה גילה אברהם. ושיא התגלית תופיע בעקדה. וזכור לנו אהבת הקדמונים, אברהם, יצחק וישראל עבדיך, כי ירשנו את הכוח הזה. זה אצלי. זה שלי. אני הבן הנעקד. אנחנו זרעו של יצחק היום ברחמים, תזכור. רק מילה אחת, אז מה זה מלאך וטרם כל יצור נברא? אפשר להסתפק בברור שזה למעלה מההבנה, אבל מה זה כן? מה זה אם מלך בלא עם? מה זה מלך בלא עם? במשפט אחד, שמוגדר הרבה בתורת החסידות, יש מלוכה בפועל ויש מלוכה בעצם. כדי להסביר את זה במילים פשוטות, אני רוצה להסביר את זה ממשל שמובא בתורת החסידות. תחשבו על אדם שהולך לבנות בית. לפני שהוא בונה את הבית, מה יש? רצון. מתעורר בו רצון לבנות בית. אם נעמיק שנייה ברצון הזה, לרצון הזה יש בעצם שלושה שלבים. בחסידות הם נקראים, השלב המאוחר הוא הרצון הגלוי. אני מיד אסביר את זה. השלב המוקדם לו. הוא הרצון הנעלם, או הרצון הקדום, והשלב המוקדם מוקדם לו, הוא הרצון המוחלט. הרצון המוחלט בעצמותו. זה נשמע קשה, אני אסביר את זה מיד. אני בכוונה לוקח את הדוגמה של בניית בית. הרצון הגלוי, כשאני אומר הגלוי, אין הכוונה שלי שכבר גיליתי אותו למישהו. הגלוי הכוונה שאני כבר גיליתי אותו לעצמי. אני מסתובב איתו. אני כבר הוצאתי אותו מפה לפה. אף אחד לא יודע. סוד. זה מעסיק אותי. אני רוצה לבנות בית, אני כבר חושב איך הוא יהיה. המידות שלי מתעוררות. הרגשות שלי מתעוררים. אני חולם על בית. למה אני חולם על בית? אני אפילו לא חושב עכשיו, אני כל כך רוצה בית. אני רוצה בית, אני רוצה מקום להיות בו, אני רוצה בית. אבל מאיפה בא הרצון שלי הגלוי לבית? סתם נולדתי עם זה? ברור שזה בא, זה בא כי ראיתי פעם בית של מישהו. כי ראיתי פעם בית יפה. כי ראיתי אדם, איך כתוב? שאדם שאין לו בית אינו אדם. והרצון הגלוי הזה לא בא על וקום, נכון? הוא לא מתפתח בחלל ריק. הוא מתפתח מאיזשהו רצון קדום. ממתי? מגיל יום. באיזשהו שלב אני יודע לזהות את ההתפתחות הזאת. זה רצון קדום. ומאיפה התפתח הרצון הקדום לבנות בית? מאיפה הוא התפתח? מאיפה התפתח הרצון לאכול ארטיק? רק מרצון קדום. אין משהו מוחלט. יש משהו מוחלט, הרצון לחיות. כן, הרצון לחיות בא מאיזשהו רצון מוחלט לחיות. אתם יודעים מאיפה בא הרצון הנעלם הזה? הרצון המוחלט, הלא הנעלם, הראשון הראשון הראשון? הרצון הראשון 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 קיים מעצם זה שבבריאה קיים רצון כזה לחיות. זה עוד הרבה לפני שנולדתי, זה לפני שמישהו נולד. בעומק אתם יודעים מאיפה בא הרצון של האדם לבנות בית? מהרצון של הקדוש ברוך הוא שיהיה לו בית. האלוקות נטעה בי את הרצון הזה. זה לא רק רצון נעלם, זה רצון שהוא בעצמותו, זה עצם הרצון. נתאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה. אתם יודעים מה פירוש נתאווה הקדוש ברוך הוא? נתאווה הקדוש ברוך הוא, והתאווה הזו מחלחלת בכל יצוריו. זה לא רצון שאני יודע, זה לא קדום, זה לא נעלם, אני לא יכול לזהות אותו לאיזושהי נקודה, אני לא יכול להגיד, אזי, אז זה התחיל, עכשיו זה התחיל, עכשיו זה התחיל. בוא נקביל את זה רגע לרצון של האדם למלוך. בוא נדבר רגע על הרצון למלוך עכשיו. זה יעזור לנו להגיע לעניין שלנו. יש רצון גלוי. מה הרצון הגלוי? הרצון הגלוי שלי או הרצון הגלוי של החברה זה שמישהו יהיה להם למלך. או שהרצון הגלוי שלי זה שיהיה מלך. כי באופן גלוי אני רוצה מלוכה, אני רוצה סדר. אני רוצה הנהגה, בסדר? אני רוצה למלוך. זה רצון גלוי של כל כיתה, של כל ילד בגן. טוב? אחד שהוא יותר מלך, אחד שהוא פחות מלך, זה רצון גלוי. מאיפה בא הרצון הגלוי הזה? עכשיו יבואו החוקרים וידונו ממתי התעוררו בו כוחות ההנהגה האלה. מתי התחילו החלומות האלה להנהגה, למלוכה? אז התשובה תהיה מאיזשהו רצון נעלם, מרצון קדום. יכול להיות פה עכשיו הרבה תשובות. אתה יודע ממתי זה התחיל? זה התחיל מ... זה בעצם מהמשפחה כבר. הוא מקבל את זה. זה דבר שהוא בעצם ראה אותו תמיד, זה הרצון הקדום. אתם זוכרים את זה שרוצה לבנות בית, וזה התחיל אצלו מזה שבעצם הוא לא זוכר בכלל, אבל אמא דיברה על זה בגיל שנתיים תמיד, ועל החלום של בית, ולא היה לו והוא רצה אותו, והיה בית יפה שהוא ראה שם, בית פיזי, בית רוחני, עכשיו לא חשוב. גם ברצון למלוך, יש רצון גלוי, הרצון הגלוי, לא אני יצאתי עכשיו לבחירות, אני מגלה לעצמי, אני רוצה למלוך. יש רצון קדום, שברור שקיים, ויש רצון מוחלט. אתם יודעים מה זה הרצון המוחלט? אני רוצה למלוך, כי זה חקוק בי בעצם הווייתי. בעצם הווייתי חקוק בי מהקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו בית, האדם רוצה למלוך. מעצם הווייתו. בבריאה שלו הוא נברא כדי לקיים וכבשוע. הוא נברא כדי למלוך. ככה האדם נברא. אני לא יודע להגדיר לך ממתי בכלל. זה הרבה לפני. זה בעצם מהותו. נכון? חלוקה נכונה? היא מובנת, נכון? עוד פעם, יש את הגלוי, הרצון למלוך בגלוי, הרצון הקדום למלוך, זה מתחיל מהבית, זה מתחיל מהאימא, זה מתחיל מהאבא, זה מתחיל מהלידה, זה גנים. ויש את זה שזה חקוק בעצם ההוויה עוד לפני שבכלל ההוויה הזו הופיע כעובר פה. זה חקוק. זה רצון בעצמותו. שוב הקודים, הרצון המוחלט, הרצון הנעלם, הקדום, והרצון הגלוי. יופי. עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר.
זה קטע בחוכמה בינה?
אולי. אני חושב שכן, לא אולי. כן. כל מה שאמרנו, החלוקה הזו, נכונה אצל הנברא. אצלי, עד שאני קונה בית, או עד שאני נהיה מלך, מלך על, על היצרים שלי, מלך על, 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 מלך על ילדיי שאיתם אני גדל, מלך על... עד שאני מגיע לבית או למלכות שאותם תיארנו לפני רגע במשלים שלנו, יש לי שלושה שלבים. יש לי שלושה רצונות. ברור שאם אני אשאר רק עם הרצון, כל אחד משלושתם בלבד, ולא יממש אותו, לא יצא מזה כלום. זה התסכול של האדם. למה האדם מתוסכל שאין לו בית? כי יש בו רצון. הוא יכול להכחיש אותו. אבל יש בו רצון. והרצון לא מתממש. מאיפה יש לו רצון? או שיש לו רצון גלוי, או שיש לו רצון רק ועל, הוא עדיין נעלם, או שאפילו נעלם לו, אבל יש לו את הרצון המוחלט, יש לו את הרצון העצמי. הוא קיים. הרצון הזה שיהיה לי בית, קיים. אלא כדי שאני אוכל לממש אותו...
אני אומר, אדם לא הוחלט.
בדיוק.
שיהיה בית, גם מי לא רצון, הרצון הזה בית.
יפה מאוד. עכשיו, אם אני לא בניתי בפועל, אז מלוכה שלא נעשתה בפועל, הרצון לא עשה כלום. כל זה, עכשיו העיקר, זה אדון עולם עכשיו. כל מה שאמרנו עכשיו, נכון, בכל ברור וברור. יש בי פוטנציאל, כמו המשל הקלאסי הוא שכוחות הרצון שיש באדם דומים לצור חלמיש. אתם יודעים מה זה צור חלמיש? צור חלמיש זה אבן אש. יש שם מקור של אש, אבל אם לא תחכך אבנים, לא יגיע שום דבר מהמקור הזה. זה יישאר צור חלמיש. יש שם אש. אני חייב מעשה בפועל כדי שזה יתממש. כל זה לא נכון באדון עולם. עכשיו תשמעו איזה פלא. אצל אדון עולם, גם אם אין כוח פועל, עצם הכוח קיים. כל התיאור שתיארנו מעכב אותי, אבל אדון עולם מלך גם בטרם כל יצור נברא. הוא מלך בעצם. והעצמות שלו היא כבר מציאות. אני לא מבין איך, אבל אני אגיד לכם, שנייה, אני לא מבין איך, אבל אני אסביר לכם איך בפשטות. מהיום השני, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא, כתוב, מה? ויאמר אלוקים יהי... לא, ביום השני. ויאמר אלוקים, מהשני והלאה. ויאמר אלוקים יהי... רקיע. ואז מה כתוב? ויעש אלוקים את הרקיע. ויאמר אלוקים יהי מאורות. אז מה כתוב? ויעש אלוקים את המאורות הגדולים, את המאור הגדול ואת המאור הגדול. ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא. אז מה כתוב? ותוצא הארץ. הקדוש ברוך הוא עושה. ויברא כל הבריאה חוץ מדבר אחד. ויאמר, לא, נעשה אדם זה נעשה אדם. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. וייפח. אותו דבר. וייפח הוא שונה, אבל זה אותו דבר. חוץ מי? ויאמר אלוהים יהי אור, נו. ויהי אור. שמעתם? ויאמר אלוהים יהי אור. ויעש אלוקים את האור. ויברא את האור. ויגלה את האור. אתם יודעים מה ההבדל בין האור לבין כל הבריאה? ויאמר אלוקים יהי אור, מסביר עם המפרשים מיד, יונתן בן עוזיאל מתרגם מיד. ויאמר אלוקים יהי אור, וירצה. ועצם הרצון כבר עשה את האור. בשר ודם, אם חסר לו הבפועל, אין שום דבר. אבל אדון עולם מלאך כי אין שום כוח שיכול להחסיר את השלמות שכוללת הכל. זה למעלה מהיכולת שלי, ולכן זה יכול להיות כל כך שלי. אם זה היה משהו שאני יכול להבין, אז אני יכול להבין, אבל אני לא מגיע, כי אני מבין כמה זה גבוה. אבל אם זה למעלה מכל הכוחות, אז הוא השם לי. הוא מנוס לי. הוא צור חבלי. בעת אישן והעירה, בידו אפקיד רוחי. כשאברהם אבינו ילך בחלק הבא של הסידור לעקידה, הוא יפעל למעלה מהשכל שמחלק את הכל לגלוי, קדום, לפני, ואם אין בפועל אז אין. אתם יודעים מה אומרת העקידה? העקידה אומרת שהלוגיקה אומרת שאם אני אהרוג את יצחק, לא יהיה יצחק. איזה מתמטיקה מסובכת. ואדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא אומר שלא הבנתי מה אתה אומר בכלל, כי זה לא רלוונטי מה שאתה אומר. אתם תופסים מה אמרנו? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, רק הוא יכול להיות מנוס לי ביום אקרא. רק הוא יכול להיות צור חבלי בעצרה. השם לי, תערוך לפניי שולחן. על מי אני אסמוך? תערוך לפניי. אתה יודע איפה לשים את הסכינים ואת הצלחות. אני לא יודע איפה לשים את הצלחות. כל פעם איפה שאני שם את הצלחות זה לא טוב. אתה אומר לי, אשליך לשם יאהבך והוא יכלכלך? אז תערוך לפניי שולחן. הרי מה שאני עורך לא עוזר. התחלנו לא מזמן ואמרנו שנמשיך את זה במקום של זה, את נשמעת כל חי לשנייה. אתם יודעים מה הקושי הגדול בנשמעת כל חי? סתירה פנימית, כל הסיפור הזה. אילו פינו מלא שירה קיים מול שוננו רינה כמון גלה, וספתותינו שבח כמרחבי רקיע, ואיננו מהירות כנשורי שמיים, וידינו פרוסות, אין אנו מספיקים להודות ולהלל ולשבח אפילו על אחד מאלף אלפי אלפים ריבי רבבות. בקיצר, שכנעת אותי שמה? שמה? שחבל על הזמן, תפסיק שבח. על כן, מסקנה הגיונית. איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וירומים ויעריצו ויקדישו ויאמרו. אתה משוכנע שאתה בסדר? הרי חצי מהשעה הסברת לי למה אין טעם לכל מה שאתה אומר, ועכשיו אתה מתחיל להסביר מי אומר? הרי סיכמנו שזה בזבוז זמן, לא? אז מה אתה עושה צחוק? אתם יודעים מה הפשט? איך אותו משל מופלא מספר על אותו שר של מלך רובדיה זכר צדיק לברכה מביא את זה בצורה היפה שלו, אבל זה מוקדם, הוא מביא את זה כל כך יפה בהגדה שלו, שהיה שר יהודי גדול אצל מלך והמלך אהב אותו אהבה עצומה, אבל תמיד יש נשמות טובות שכשרואים שמישהו אהוב ועושה דברים אז יש להקות של נשמות טובות ליד. וחיפשו את כל הדרכים ש... ואז בא אליו אחד מהיועצים, האחיתופלים, ואמר לו שהוא מציע לו הצעה למלך. זה הכל בלוף, השר הזה רוצה רק את כבודו, הוא מסוכן, השר הזה הוא היהודי, הוא מסוכנים. והוא מציע לו, סיפור יפה, הוא מציע לו שיפתור את הבעיה כך. אם הוא צודק. המלך נורא כעס כשדיברו ככה על השר היהודי. הוא לא אמר, תראה, תבדוק אם אנחנו צודקים, תעשה את העסק פשוט. תגיד לו, אבל זה תוכנית בשני שלבים, אל תספר לו, אל תגלה באמצע. תגיד לו שיעשה לך סעודה לכבודך. ונראה מה הוא ישקיע. תגיד לו שיעשה לך סעודה לכבודך, ונראה איך הוא יעשה אותה. ואחרי זה תקרא לו ותגיד לו שיעשה לך סעודה, סליחה, הפוך, בהתחלה תגיד לו שיעשה לך סעודה לכבודך ותגיד לו שיעשה את זה מהתקציב של המלך, אתה רוצה סעודה מהממלכה ובטח הוא יעשה לך סעודה יפה. אחרי זה תקרא לו ותגיד לו שיעשה לך סעודה אבל הפעם משלו. בואו נראה את התרגיל. גאונות. קורא לו המלך ואומר לו שהוא רוצה שהוא יעשה לו סעודה. נו, והוא רוצה שזה יהיה לכבוד המלך. השר שנה משקיע, חושב בכל, ועושה את הכל, ומביא מהמלך את הדברים הכי יפים, ומוציא מאוצרות המלוכה באמת את הדברים היפים ביותר, ועושה סעודה. אחר כך הוא אומר לו, זה היה מדהים. ואתה יודע, יש דיבורים... עכשיו תעשה לי סעודה משלך. הוא לא מסביר לו למה. והוא עושה, חושב, הוא לא נרדם בלילות, הוא אומר, מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? מה אני אעשה? והמלך בא לסעודה, והשר חושב, 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 והוא אומר, אני אביא את כפיות הזהב הכי יפות שיש לי. זה בדיחה אצלו. אני אשים צלחות מכסף, זה יעליב, אני לא אביא, מה אני אעשה? הוא מגיע לסעודה, והשר בא אל המלך ואומר לו, אדוני המלך, יש בעיה. והחבר'ה שם שמחים, אין סעודה. הוא אומר לאדוני המלך, אין לי מה להביא בסעודה, מה שיש לי זה רק משל המלך. אין לי משלי כלום. אני לא יכול לעשות סעודה משלי. אני יכול לעשות סעודה רק משל המלך, כל מה שאני אביא הוא לא שלי, הוא כלום. אז הוא מסביר לו שבעצם אילו פינו מלא שירה קיים מצידנו, אם לשוננו רינה כהמון גלב מצידנו, אם רגלינו קלות כאיילות מצידנו, אם יגיע האדם לשיא כל כוחות ההבנה וההשגה באחד על השני, מאברהם אבינו עד סוף כל העולמות כולם. אין לנו לא להודות, לא להלל, לא לשבח, לא לפאר, לא לרומם, על רגע אחד בחיים, על פרט אחד. אז מה צריך לעשות? על כן, אנחנו משתמשים בכלים שלך, אדוני המלך. איברים שפילגת בנו, ולשון אשר שמת בפינו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, לא אני, הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וירומם. אני? אתם יודעים מה אומר דוד המלך למיכל? את שואלת למה אני רוקד? כי זה לא מתאים. כי היחידים שיכולים לרקוד זה האצבעות שלי. אלא מי ירקוד? הדוקטורט שלי? השס שלמדתי, מי ירקוד? אז אצבעות, תן לאצבעות ללכת במקום רע, האצבעות רוקדות, האיברים רוקדים. אלא מה, אני באמת לא בסדר? אילו הייתי יכול, הייתי שפל ונבזה בעיניי, עוד ועוד ועוד, לא הגעתי לאן שצריך. איך אני יכול להגיע לאן שצריך? כתוב בפסוק הבא, ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד, רבי יומותה. מבינים את הטרגדיה? כלומר, דוד המלך ובת שאול, שהיו יכולים להביא לעולם את המשיח, שיחבר את בית יהודה ואת בית יוסף, זה לא הצליח. אתם יודעים למה? כי במדרגות הכי אלוקיות האלה, איבר אחד שאני חושב שהוא שלי, זה כבר לא מרכבה לגמרי לקודש ברוך הוא. אז איך יוכל להיות הילד שאנחנו מדברים עליו, ילד יולד לנו, בן ניתן לנו? אז אין. אז הדבר הכי קרוב לאלוקות יהיה העקרות של מיכל. כמו כנסת ישראל שהיא עקרה. כמו שרה ורבקה ורחל ולאה. אתם מבינים מה זה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא? קדוש ברוך הוא לא צריך לברוא אור כדי שיהיה אור. מיד שואל רשי, רגע, 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 אז מה קרה עם האור הזה? הוא אומר, זה האור הגנוז. האור הגנוז הוא האור שהוא גנוז, הוא שייך לעולם בטרם כל יצור נברא. והוא יופיע בעולם כשלבדו ימלוך נורא. אתם יודעים מה הוא יופיע? בעולם יתגלה איך מהגוף שלי, איך מהרגליים שלי, איך מהאצבעות שלי, איך אור אין סוף מתגלה בעולם דרך האיברים שפילגת בנו, לרוח ונשמה שנפחת באפינו. לא יודע אם אני אצליח להתפלל ריבונו של עולם, אבל שאפרו של יצחק, שגם לי יש שם אפר אחד, שצבור על המזבח, שיעלה מהתפילה שלי. אני פונה לאדון עולם, זה שאני קראתי לו אדון. מי אני? אברהם. עכשיו אתם מבינים למה אברהם קרא לו אדון? איך כתוב שם אצל אברהם? ויחשביה לו צדקה. מה ויחשביה לו צדקה? הוא הבטיח לו בגיל 90 שיהיה לו בן. ויחשביה לו צדקה. אז לפי חלק מהפרשנים, כך אומר רש"י, ויחשבה לו צדקה הקודש ברוך הוא, החשיב את זה לאברהם לצדקה, את האמונה הגדולה הזאת. הרב הירש, זכר צדיק לברכה, אומר שם כל כך יפה, ויחשבה לו אברהם, אמר, מה? לי? כל כך צעיר? סתם פתאום? בן? אני? טוב, נו, זה בטח צדקה. מישהו החליט לתת לי צדקה, אני לא מבין לו. הוא לא מצא שום טיפת היגיון, מה פתאום זה מגיע לו. הוא לא הבין איך הוא זכה להיות הצינור הזה. ויחשבה אברהם לא לצדקה. עכשיו אתם מבינים למה אברהם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא חלילה לך? עכשיו אתם מבינים למה הקדוש ברוך הוא בא אל אברהם, וכשהוא מסיים איתו את הפגישה כתוב וילך אברהם, וכן, וילך השם ואברהם שב למקומו, ויהי כאשר קילה וילך, זהו הקבלה, זה הסתיים. הקדוש ברוך הוא הלך ואברהם. עכשיו אתם מבינים למה הקדוש ברוך הוא מגיע סתם לבקר את החולה? סתם? כי הרוכב מגיע למרכבה. כי למרכבה אין משלה כלום אלא את הרוכב. אז אתם מבינים למה אדון עולם זה הקדמה לעקדת יצחק? אבל לא לעקדת יצחק. זה הפיוט שאיתו אני מבקש ללכת לישון כשאני ישן, ולקום מחר בעזרת השם, אם אני אתעורר כשאתעורר בעזרת השם. בעת אישן והעירה. אז זאת הפתיחה של השלבים במלוכה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, הוא מלך בעצם. זו מלוכה שאני לעולם לא אוכל לקלוט אותה. לעת נעשה בחפצו כל. בחפץ שלי לא נעשה כלום, אלא אם כן זה יהיה חפץ שיהפוך להיות לחפץ גלוי, ואז אני אתרגם את החפץ הזה לפעולות, והפעולות יהפכו להיות לויברה. לעת נעשה בחפצו כל. אחרי זה, בכלים שלי, אזי כשיש פתאום איזה אז, הוא שמוע ממרגז, הוא זה באמת מרגש. או, מלך שמו נקרא.
של
השלישייה הזאת. של הפסוקים האלה ושל הכל בסוף.
של הכל. בעצם הכל מתחיל, ואז אנחנו מתחילים את התפילה.
אז מתחילים את התפילה.
אבל, שבני ישראל אמרו, השם ימלוך לעולם ועד.
ולא השם מלך.
השם מלך.
נכון.
אז
השם ימלוך לעולם ועד פירושו, שהוא לבדו ימלוך נורא, אנחנו דרך האיברים שפילגת בנו, והרוח והנשמה שנפחת באפינו, עוד יש לנו מה לברר ולזכך ולהופיע ולהופיע. והאור הזה כשהוא יופיע מכל הזיכוכים שהוא מופיע דרכם, זה בכלל לא האור שהיה אי פעם. האור שיופיע מחר הוא גם אור שאברהם אבינו עוד לא ראה. כי הוא נטע בי את הכוח לעוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור. של? טוב, זה ההמשך. אבל אתם תופסים, זה היסוד. לכן מגדירים אותו ואומרים, זה לא ניתן להמשיל ולהחבירה. רד מזה, תפסיק, ולכן זה יכול להיות אינסופי. ולכן זה מנוס לי, ולכן זה השם לי, ולכן לא עירה. כי מכל דבר אחר יש מה לעירה. אבל אם י' כ' ו' כ', אם שם הוויה לי, השם לי, אתם שמתם לב, פתאום מופיע ביטוי י' כ' ו' כ'. זה הופיע לפניכם באדון עולם? וזה נעמוד, אני חושב שלא. מופיע השם השם לפני הפסוק האחרון? בשום מקום. מדהים. שם השם מופיע רק במילים, בפסקה האחרונה, במילים החותמות של המשפט האחרון. שם י' כ' ו' כ' לא הופיע. מלך, אדון. י' כ' ו' כ' לי! שם הוויה, השם לי, הלמעלה מהכל הזה הוא לי, אני זה השם אלוקינו. זה למעלה מבריאת העולמים, זה למעלה, לכן לא עירה, לכן אני נכנס עכשיו להתפלל. Not to pray. כי if it's to pray, אז אני יכול ללכת לבקש מהמנכ״ל או ממי שיש לו כוח, ואני צריך לחייך לפני ולחייך אחרי ולהבטיח בחקום. כן, 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 אבל זה יהוד כבבקי. בסדר, זה יהוד כבבקי. זה השם, זה לא א' ד' אומר. זה לא אדון. איך מופיע אצלך? יהוד כבבקי, ודאי. כן, כן, ברור. זה לא אדון. בסוף זה כבר השם לי ולא יירא. השם, אנחנו גם אומרים את זה שם כך. השם לי ולא יירא. כי השם לי, שמה ישראל, אנחנו כבר מאוחרים, השם אלוקינו. מקור הכוח שלנו זה למעלה מהכל, למעלה מהטבע, זה למעלה, זה השם אלוקינו, זה בטאבו עליך. אתה ירשת את זה. וברמז של אדון עולם זה אברהם שקראו אדון, שעכשיו נכנסים לפרשת העקידה ומתחילים ללמוד אותה כפתיחה לכל סדר הקורבנות ולכל סדר התפילה. של כוח, נעמוד בזה, ובעזרת השם, אני חוזר עוד פעם, בעזרת השם, מהשבוע הבא, למי שפשפשו בהתחלה, חידוש כפול, השיעור בתפילה בעיר הקודש חצור, כאן ב-6:30. ב-8:30, שיעור שני, ערב עיון, ב-8:30, שיעור בצפת. יש גם הסעה, מי שרוצה. ב-8:30 שיעור בצפת, בעזרת השם אנחנו מתחילים בהגדה של פסח וביציאת מצרים.